הרב בני לאו.
החלק הראשון של פרק ח' משלים את סיפור התשועה הגדולה של השומרון אחרי שנות הרעב. הפרק מתחיל באיזושהי ראייה לאחור לשנים שלפני הרעב הגדול, כשאלישע החיה את בנה של האישה משונם, האישה הגדולה, האישה שאומרת בתוך עמי אני יושב, ואת אותה אישה שהכניסה אותו כל כך יפה לעליית הגג. האישה הזאת עזבה את ביתה בהוראתו של אלישע. הוא אמר לה, קומי לכי את ביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב. הוא הציל אותה מן הרעב מראש, הוא הוציא אותה מן הבית, ואמר לה, עד תום שנות הרעב, עזבי את ביתך לשבע שנים. בעצם יש פה איזושהי עזיבה של אישה חשובה את הארץ בשנות הרעב. מה אתם אומרים על הדימוי של סיפור אלימלך ונעמי, שעוזבים את ביתם בבית לחם בשנות הרעב והולכים לארץ מואב? הנה האישה החשובה משונם, נוטשת את ביתה, עוזבת את החברה בעת החרפה שלה, הולכת לגור בפלישתים שבע שנים. ואחרי שנגמר הכל, אני מבין שזה אחרי כבר התשועה בשומרון, אחרי שכבר יש לנו איזו תקופה של שקט, אחרי שאנחנו כרגע נראים לנו באיזו הפוגה, היא חוזרת הביתה ומתברר שאף אחד לא מכיר אותה. ממש זרה, נוכריה, היא חוזרת לביתה, עוברות בסך הכל שבע שנים, אבל העולם מתהפך, העולם מתהפך, ופתאום אנחנו רואים את הפסוק הבא, פסוק ד', המלך מדבר אל גיחזי. המלך מדבר אל גיחזי, סליחה, הרי גיחזי היה הנער של אלישע איש האלוהים, והנער הזה שבחוצפתו חילל שם שמיים בסיפור של נעמן, פתאום האיש הזה שנהיה מצורע, פתאום האיש הזה נמצא לצידו של המלך. מה דעתכם על הרעיון הבא? שאחרי סיפור הגאולה של הפרק הקודם של ארבעה מצורעים שישבו פתח שער השומרון, הם היו אלה שהביאו את הגאולה, הם אלה שבישרו אותם ארבעה מצורעים. מה דעתכם שבתור פרס, הפרס שהם קיבלו הוא הפרס על היותם פתאום קרובים אל המלך? הנה גחזי, הנה גחזי שהיה דחוי מעולמו של אלישע, מתיישב לו ליד המלך, ופתאום הוא רואה שיש אישה שעומדת וצועקת, צועקת על מה? על זה שלקחו לה את הבית ואת השדה. המלך בסיטואציה הזאת יושב עם גחזי, שמספר לו את כל נפלאותיו של אלישע, תוך כדי זה שהוא מספר, הוא אומר, הנה האישה שהנביא החיה את בנה צועקת אל המלך. ואז המלך קורא לאישה, היא מספרת לו, והוא משיב לה את כל אשר לה, את כל תבואות השדה, וכמעט הייתי אומר, והם חיו באושר ואושר עד היום הזה. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור של איזשהו תיקון גדול שהמלך מתקן בעקבות סיפורו של גחזי על נפלאותיו של אלישע לאותה אישה שהכניסה אותו בהכנסת אורחים כל כך יפה. זה הסיבוב של הפרק שלנו, אבל באמת שום דבר לא נגמר באושר ואושר. הסיפור של הפרק שלנו הוא סיפור שהוא קדימון לקראת השלב הבא. השלב הבא, יש מלך חדש שעולה על ארם. למלך הזה קוראים חזאל. אם אתם זוכרים טוב, כבר בפרק י"ט של ספר מלכים א', אנחנו התבשרנו שיבוא יום ויהיה מלך חזאל על ארם. אליהו הנביא בהר חורב קיבל פקודה מאת השם, לך שוב לדרכך דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. אתה מצווה, רצון השם שחזאל יהיה מלך על ארם, כשם שרצון השם שיהו בנמשי יהיה מלך על ישראל, ושאלישע יהיה נביא לתחתיך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו בפרק י"ט, הנמלט מחרב חזאל ימית יהו. זאת אומרת, חזאל הולך לעשות מכה קשה לישראל, והנה, אלישע יוצא בשליחות במקום אליהו. אלישע יוצא בשליחות לבשר לחזאל, הנה אתה הולך למלוך. באותה תקופה, באותו יום, באותו זמן, מלך ארם, בן הדד, חולה מאוד. הוא שולח את הבן שלו לפגוש את איש האלוהים ולשאול אותו, האחיה מחולי זה. זה נשמע די הזוי שאיש האלוהים מצוי בידי ארם, והם יכולים להשתמש בו כך בשאלה האחיה מחולי. חזאל יוצא לקראתו עם כל טוב דמשק בידו, עומד לפניו ואומר לו, בנך בן הדד שלחני לאמור האחיה מחולי זה. ואלישע עונה לו, לך אמור, לא חיו תחיה. שאלה איך קוראים את הפסוק הזה. אם אתם מחזיקים תנ"ך ביד, פסוק י' כתוב כך, ויאמר אליו אלישע, לך אמור, לא, למד א', חיו תחיה. זאת אומרת, לא חיו תחיה, אתה תמות. והרני אדוני כי מות ימות. אפשרות אחרת לקרוא על פי המסורה, ויאמר אליו אלישע, לך אמור, לא, למד ו', לך תגיד לו, למלך ארם, חיו תחיה, את נחתה. ואז כתוב, והרני אדוני כי מות ימות. בעצם אומר לו אלישע שני דברים. אומר לו, אתה תגיד לו שהוא יחיה, אבל אני אומר לך שהשם הראה לי שהוא מות ימות. זאת אומרת, אל תגיד לו שהוא ימות. ויעמד את פניו, וישם מדבוש ויבק. פתאום פורצת בכייה מתוך עולמו הפנימי של איש האלוהים. בכי גדול. חזאל עומד נבוך, אדוני בוכה? לא ראה מימיו נביא בוכה? ואז הוא אומר לו, כן, כן, אני בוכה כי אתה הולך להשמיד את ישראל. אני רואה מול העיניים מה שאתה הולך לעולל. ראה, אתה הולך לשלח אש, את הבחורים אתה הולך להרוג, את העוללים אתה הולך לרטש, ואת ההרות אתה הולך לבקע. וחזאל נעלב, הוא אומר, מה אני כלב שאתה עושה? הוא אומר לי שיעשה דברים כאלה. הוא אומר, כן, כן, לך אל מלך ארם, כי אתה הולך להיות מלך על ארם. למחורת כבר מת מלך ארם, וחזאל עולה לשלטון. בינתיים המצלמה נודדת בפרק, והולכת אל המלכות של ישראל ויהודה. אתם זוכרים את הקואליציה המאוד מיוחדת שישראל ויהודה עשו בימי אחאב ויהושפט. אחאב ויהושפט באינטרס משותף יוצאים למלחמה על ארם ברמות גלעד, אבל זה לא נגמר שם. יהורם, הבן של אחאב, גם כן קרא ליהושפט לבוא לעשות איתו את המלחמה נגד מואב ובקואליציה של אדום. זאת אומרת, יש לנו כאן ברית עמוקה עמוקה שנחרטת בין ישראל ובין יהודה. פתאום יש לנו עשרות שנות ברית. המדינות האלה שהיו עוינות הופכות להיות ליחידה אחת. ואם זה לא מספיק, אנחנו פתאום מגלים שעולה לשלטון הבן של עתליה בת עומרי מלך ישראל. אל תתבלבלו, היינו אצל יהורם מלך יהודה, ועכשיו אנחנו רואים שהבן של יהורם מלך יהודה הוא אחזיה הבן של עתליה. זאת אומרת, אבא שלו זה יהורם, אמא שלו זאת עתליה, בת עומרי מלך ישראל. זאת אומרת, אנחנו פה רואים שיש אחיזה עמוקה עמוקה למלכות ישראל בתוך מלכות יהודה. אבל מלכות ישראל זה גם תרבות של ישראל, זה גם אלוהי ישראל שעובדים לנחר, זה גם התרבות של איזבל. פתאום המלך היהודי, אחזיהו, הוא בעצם משולב ב-DNA שלו, באורכו זורם דם ישראלי של בית עומרי. וככה בעצם בית עומרי הופך להיות הבית של כל שבטי ישראל. במקום שדוד יהיה מלך ישראל ובית דוד ימשיכו את שושלת המלוכה לישראל, בית עומרי הופכים להיות מלכי כל ישראל. אז ככה יש לנו את הבן של אחאב, את יורם מצד אחד. יש לנו את החזיה בן יורם מיהודה, שהוא הבן של עומרי, הנכד של עומרי מצד שני. ויש לנו קרובי משפחה בישראל וביהודה שמולכים. מספר לנו הכתוב, סוף הפרק, שיורם, הבן של אחאב, יוצא למלחמה על חזאל בארם ברמות גלעד ומפסיד במערכה. הפעם הוא לא מזמין את החזיה לקרב, הוא מפסיד במערכה, הוא פצוע מלחמה, הולך להתרפא בישראל בארמון שיש לנו עוד מימי אחאב. ומלך יהודה, בן דודו צריך לומר, מלך יהודה חזיה בן יהורם, הבן של יהורם ועתליה, בא לבקר את בן דודו בישראל, וכך נגמר הפרק, כשמלך ישראל ומלך יהודה נמצאים ביחד בישראל. ומה קורה בהמשך מלכות ישראל ויהודה, נצטרך לחכות לפרק הבא.